העולם הגדול עם אורי הראל. האזנה נעימה. שלום, לי קוראים אורי הראל ואני מזמין אתכם לסדרת הרצאות כשכל הרצאה כחצי שעה על המקומות היפים ביותר בעולם, המקומות המסקרנים והאהובים עליי ביותר. והיום אני אדבר על המאורים, החברה הילידית השבטית של ניו זילנד. כולנו זוכרים ומכירים את ניו זילנד כמקום מרשים מאוד ויפהפה, ודווקא היום אדבר לא על הנופים ועל המקום עצמו, אלא על האנשים שהגיעו לשם ראשונים, המאורים. ואני אספר על את סיפורם של המאורים, מאיפה הם הגיעו, מתי הם הגיעו, איך הם הגיעו. אחלק את הנושא של המאורים לשתי הרצאות, אחת כאמור על ההגעה שלהם לניו זילנד, מאיפה, מתי, וההרצאה הבאה תהיה על הגעת האדם הלבן ובעצם ההמשך הנושא של המאורים. אז הסיפור שלי על המאורים מתחיל דווקא אצל חוקר שנקרא לוסן בורוז, ניו זילנדי שגר ב חלק הדרומי מערבי של האי הדרומי של ניו זילנד. ניו זילנד מחולקת לשני איים מרכזיים גדולים, ולוסון עוד כילד וכנער שמע סיפורי הרפתקאות, שמע על האמונות והמנהגים של המאורים, התעניין מאוד, הסתקרן מאוד, וכחוקר, כאדם בוגר, החל לעסוק בתחום התיירות באזור שנקרא תענאו, עיירה שנקראת תענאו, לגדות האגם השני בגודלו בניו זילנד שנקרא באותו שם. ולאוסון המתבגר שומע סיפור, סוג של סיפור אגדה שמעורב בטבע המקומי שהמאורים היטיבו לתאר והיטיבו לחיות לצידו. ולאוסון שומע על מערה שזורם בה נהר תת קרקעי, ששם המאורים גרו, חיו בתוך המערה וחיפשו את אבן הג'ייד, הירקן בעברית, ומשם בעצם מאזור המערה הם הפיקו את הג'ייד. ולמעשה הוא מחליט כאדם בוגר להקדיש את חייו למציאת אותו מקום היסטורי, אותה מערה סודית שעברה מפה לאוזן במשך מאות שנים. לוסון מחליט לגייס איתו קבוצה של חוקרים, אנשים שיצאו וינווטו באגם הגדול הזה של ניו זילנד והאגם השני בגודלו, ויחפשו את אותה נקודה, אותו מקום שבו בעצם המאורים הגיעו לפני מאות שנים ועשרות שנים, ולמעשה מצאו את אותה מערה מיוחדת. אחרי 3 שנים של מחקר ובדיקה של כל האגם, לאחר כל המאמץ הזה הם הגיעו לאיזושהי נקודה מעניינת שבה הם מצאו את המערה הצעירה הזו. זו מערה צעירה מבחינה גיאולוגית, היא רק בת 12,000 שנים, אבל כאשר הם נכנסו פנימה הם נדהמו לחלוטין. המקום מרהיב ביופיו, נמצא בתוך סבך של הרבה מאוד צמחייה. ניו זילנד זה אזור מאוד מאוד גשום, ובמיוחד האזור שעליו מדובר, זה אזור של בין 6 ל-7 מטרים של גשם בשנה, זה אחד המקומות היותר ירוקים ורבועים במים בעולם. והקבוצה שמצאה את אותה מערה, יחד עם לאוסון בורוז, היה גם חוקר מאוד מפורסם שלמעשה עזר לו מאוד, שנקרא ווילסון קמרון קמבל, יחד עם החוקרים שמצאו את המערה, הם בעצם מצאו שבתוך המערה יש נטיפים וזקיפים, נער תת קרקעי יפהפה, מפל קטן, שלדי דגים ובני צדפות, וכמובן באזור גם נמצא אבן הג'ייד המפורסמת של ניו זילנד, שהיום אנחנו יודעים שזה אבן ששימשה את המאורים, ועד היום אפשר למצוא אותה באזורים מסוימים בניו זילנד. אז זו מערה שלמעשה חושפת בפנינו את הנושא של המאורים, את כל הנושא של המאורים. ליד, היום, כאשר אתם יוצאים מעיירת הענה ובשייט של 25 דקות, אל הצד השני של האגם, אל אותה מערה, אתם רואים, אתם מקבלים סיור עם מדריך מאורי שמספר על ההיסטוריה של המאורים ומראה עוד איים קטנים באזור, איים עם שמות כאלה מאוד מאוד מיוחדים ומאוד מסקרנים. המאורים, תכף נספר עליהם עוד, הם בעצם, הם הרבה מאוד דמיון, הרבה מאוד, השפה שלהם עשירה בתיאורים של האזור, של המקום. אז אחד האיים נקרא אי האישה הבוגדנית, אי אחד נקרא אי המעיין, אי אחר נקרא אי החולות הלבנים בגשם. יש פה מגוון מאוד יפה של איים ואזורים מאוד מאוד מרשימים בניו זילנד. אז זה בעצם חושף אותנו בפני אותה מערה. אבל מה יש בתוך המערה? למעשה החוקר, אותו חוקר לאוסון בורוז, רק לאחר שחפרו ובדקו את המערה 7 קילומטר אורכה, ראו שלמעשה בפנים יש סוג של יבחוש פטריה, זה נקרא בעברית, זה סוג של תולעת. תולעת שבעצם לוכדת חרקים על ידי אור שהיא מפיצה בקצה שלה ליד הראש, והאור הנעל, האור הזה, מושך חרקים שכתוצאה מההפרשה שנוצרת, ובעצם זה כימיקל קטלני שגורם לחרקים להימשך אליהם, ולאחר מכן בעקבות זאת הם גם אותה תולעת אוכלת את החרק וגדלה על ידי האכילה שלו, ולמעשה האור גדל וגם הגוף שלו כמובן של התולעת גדלה, כך שזה משהו שהוא מאוד מאוד מיוחד שנמצא כמעט ורק בניו זילנד. יש עוד כמה מערות תולעים שכאלה בניו זילנד, וזה בעצם מערת התולעים של יבחוש הפטריה, סוג מאוד מאוד מיוחד, באנגלית נקרא glow worm על ידי הגלוו, הזוהר שמפיצה אותה תולעת. היום זה אחד המקומות היפים ביותר בניו זילנד, הם מגיעים לשם בסירה כאמור מטענאו עם סיור מאוד מיוחד וסרט, אבל זה למעשה שהופך לנו איזשהו אור על התרבות הזו של המאורים שעליה נדבר עכשיו. הם הגיעו לפני בין 800 ל-900 שנים לניו זילנד. בעצם הם הגיעו למקום שהוא האחרון המיושב על פני כדור הארץ למעשה. עד עכשיו מיפו, גילו את כל המקומות, את כל היבשות בכדור הארץ. נכון, יש מקומות קטנים שעדיין האדם לא הגיע, אבל באמת מקום גדול או אי גדול, עד היום, עד אותו יום הם כולם מיפו אותם. ולמעשה אותה טרה אינקוגניטה שאליה מגיעים המאורים הפכה להיות אחד המקומות היפים ביותר בעולם. הם מגלים מקום מרשים ביותר. הם הגיעו מפולינזיה, מאיי פולינזיה, מדובר בכל האיים האלה של הוואי, טאיטי, טונגה, סמואה, כל המקומות שבפולינזיה נקראים, בעצם ביוונית נקראים איים רבים, זה בעצם תרגום של פולינזיה, ואלה מקומות שכשאנחנו שומעים על השנה החדשה שנכנסת, כל פעם אנחנו שומעים את השמות של היישובים, של האיים הקטנטנים האלה שגרים בהם בכל אי כמה אלפי או כמה עשרות אלפי אנשים. והשאלה היא למה בעצם הם הגיעו לפני 800-900 שנה מאותו מקום, אותם איים, אל ניו זילנד. והתשובה, יש מספר תשובות, אבל התשובה המרכזית היא שזה נוצר כתוצאה ממחסור בקרקע באותם אזורים, איים מאוד נמוכים, כמעט על פני כדור, כמעט על פני הים או האוקיינוס הפסיפי השקט. אלה מקומות מאוד נמוכים שיש חשש, בתקופות מסוימות היה חשש שהם יוצפו על ידי האוקיינוס, מהאוקיינוס, וזו תרבות שלמעשה הייתה ציידת לקטת, כלומר ציידים לקטים שהתעסקו במעט מאוד, הייתה להם מעט מאוד מקום, היה להם מעט מאוד מקום באותם איים, איי פולינזיה, והם החליטו שהם עוברים למקום אחר, ויצאו עם הוואקה שלהם. הוואקה זה הסוג של הקנו, מאוד פשוט ובסיסי, עשוי מעץ או סוג של עץ, למעשה עץ בלסה שיש אותו, או עץ קאורי שיש אותו היום בניו זילנד. ולאט לאט הגיעו בקבוצות שונות, יש למעשה שלוש תקופות שונות של הגעת המאורים מפולינזיה, מאותם איים, אל ניו זילנד. כאשר הם מגיעים אל ניו זילנד, הם מגלים מקום פורה ומרשים ביותר להתיישבות. למעשה, המאורים בשפה המאורית, מאורי הוא רגיל, נורמל, נורמלי, הם מגיעים לארץ פוריה ונוחה מאוד להתיישבות. הם מגיעים קודם כל לאי הצפוני של ניו זילנד, שהוא גם קרוב גיאוגרפית לאיי פולינזיה. זהו אי עשיר ביותר בצמחייה, מאוד 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 רווי במים, הרבה גשמים כבר ציינתי, גם באי הצפוני כמובן יש הרבה מים, וזה אזור גם מאוד געשי, מה שאומר שהקרקע מאוד מאוד פוריה, מאוד נוחה יחסית להתיישבות. נכון, לא נוח ולא יש סכנה בלגור ליד הרי געש שעולים להתפרץ בכל רגע, אבל עדיין הקרקע מאוד מאוד פוריה ונוחה להתיישבות. והנה הם גילו את גן העדן שלהם, את המקום שבו יש גם מרחבים, גם מקום שהוא קצת הררי ואין סכנה שהים יציף את השטח שלהם, וגם מקום עם הרבה מאוד צמחייה והרבה מאוד חי. מה הם מצאו שם? למעשה זה מגוון עצום של חי וצומח, פלורה ופאונה שהם גילו. למשל, העוף הגדול ביותר על פני כדור הארץ מאז ומעולם, שנקרא מואה, M-O-A, זה בעצם ציפור ענקית, ענקית ששוקלת 250, שקלה, היום כבר לא קיימת, שקלה 250 קילוגרם, 3.5 מטרים, מוטת כנפיים או גובה. זה בעצם ציפור אדירה וענקית שבעבר היו לה כנפיים, או בעצם היו לה כנפיים אבל ידע לעוף, ובגלל שבניו זילנד באותו אזור שאליו הם הגיעו לפני 800-900 שנה, אין לה, לחיה הזאת אין שום אויב, ולכן היא לא הייתה זקוקה להשתמש בכנפיים, והכנפיים של המואה התנוונו, ולמעשה המאורים מגיעים וצדים בקלי קלות עם חץ וקשת הכי פשוט, הכי בסיסי, ולעיתים אפילו ללא חץ וקשת, הם פשוט צדים בהמוניהם את המואה. היו אלפי, אולי אפילו עשרות אלפי מואה, אנחנו לא יודעים כי אין אפשרות היום לדעת כמה בדיוק היו כאשר המאורים מגיעים לניו זילנד, לחופי ניו זילנד. והמואה, אותה חיה, היום היא חיה שלא קיימת למעשה, הם הכחידו, המאורים אכלו אותה, הכחידו אותה. גם הפינגווינים, אנחנו זוכרים מגוון מאוד גדול של פינגווינים יש בניו זילנד עד היום, אבל עדיין כשבעה סוגים, אבל עדיין כאשר הגיעו המאורים היו יותר סוגי פינגווינים, וגם כמויות עצומות של פינגווינים, מיליונים של פינגווינים. היום אנחנו מדברים על אלפים בסך הכל, וגם הם, הפינגווינים עם כנפיים, אבל הם לא יכולים לעוף, ולכן המאורים בקלות צדו אותם, והיום נשארו מעט מאוד סוגים ומעט מאוד מינים. למעשה בניו זילנד 75% מהצומח בניו זילנד הוא אנדמי, הוא חי רק בניו זילנד, ובזכות הרבה מאוד גשמים יש גם הרבה מאוד צומח, והמאורים עם השנים למדו לטפל בפצעים עם צמחייה מיוחדת. כמובן המזון שלהם מורכב מהרבה מאוד צומח, מגוון מאוד גדול של צמחייה, למשל עץ הקאורי שציינתי קודם, שהוא למעשה קרוב המשפחה של הסקויה מקליפורניה, ארצות הברית. בניו זילנד יש קאורי כאמור, עץ ענקי שצומח לגבהים של 30-40 מטר, ויש הרבה מאוד ממנו בניו זילנד, במיוחד וכמעט ורק באי הצפוני. דקלי קוקוס, מגוון מאוד גדול של שרחים שונים, חלקם ראויים לאכילה. למעשה המאורים מגיעים למקום שהוא ארץ פנטסטית עבורם, פשוט פשוט פנטסטית, מאוד נוחה להתיישבות, והם מפתחים את השפה שלהם. למעשה לכל אזור שממנו הם הגיעו, מכל אי שהם הגיעו היה הייתה שפה קצת דומה, למרות שסך הכל אלה שפות שנקראות השפות הפולינזיות, שפות מאוד מאוד דומות, והם מקימים להם שפה אחת שנקראת עד היום המאורי. אני אספר בהרצאה הבאה איך הם השתלבו ואיך השפה השתלבה, בתרבות הניו זילנדית, שכשהגיע האדם הלבן, הבריטים הגיעו לניו זילנד. מילה אחת שכן אתאר, שכן חשובה, היא בעצם המילה היחידה שעברה מהשפה המאורית אל השפות האירופאיות ובכלל השפות המערביות, היא המילה טאבו. הסיפור מתחיל בעצם במילה קדוש או במילה התקדשות, או דבר שהוא, כמו שאנחנו אומרים היום, זה טאבו, אנחנו לא מוכנים לוותר עליו, זה סוג של איסור. ויש את אחד הפארקים היפים ביותר בניו זילנד שנקרא וואי או טאפו. וואי זה מים, טאפו זה למעשה קדוש, הם אומרים טאפו, אבל למעשה העולם המערבי, האירופאים, הורידו את הפי והפכו את זה לבי, וזה בעצם טאבו, איסור או קידוש, דבר שלא ניתן לוותר. הרעה הראשית שעד היום אפשר לראות את רוב המאורים שם גרים באזור הזה נקראת רוטורואה, גם שם מאורי כמובן, זה בעצם אגם מאוד נוח להתיישבות, סביבו כל מה שקשור בעולם הגעשי, הרי געש, בריכות סיליקה עם מינרלים מיוחדים, מפלים, גייזרים כמובן, כל מה שקשור, והמאורים מקימים שם את היישוב, זה מקום מאוד נוח להתיישב, מים בשפע, צמחייה בשפע, הרי געש קרובים, אדמה כאמור נוחה מאוד מאוד, אזור מאוד נוח ויחסית גם מישורי להתיישב מסביב ערים, אבל היישוב עצמו הוא מישורי, ושם עד היום אפשר לראות כפר מאורי אמיתי שעדיין השתמר, ואפילו בביקורים שלי שם אפילו חלק מהאוכלוסייה לא מדברת הרבה אנגלית, כלומר הם יודעים אנגלית כולם, כיוון שבעצם המאורים הם היום השתלבו בתרבות ובחברה ניו זילנדית, והחובה היא לדבר אנגלית, אבל עדיין השפה נותרה מאורית. האנשים עם המנהגים האלה של פעם כמובן כבר לא לבושים כמו בעבר, כאשר לבשו את הבגדים המאורים, ותכף נדבר על הנושא של הביגוד בין היתר. וזו שכונה שנקראת אוהינמוטו, שכונה שנמצאת בליבה של רוטורואה, ואני ממליץ לבקר שם. זה לא רק שזה הזדמנות נהדרת לראות את האומנות המאורית, מיד נדבר, וכל מה שקשור בנושא, אלא גם לראות את השילוב של המאורים שהם בעצם פגנים, יחד עם הנצרות הפרוטסטנטית של אנגליה, כאשר הניו זילנדים הם בעצם בריטים לשעבר, או עדיין שייכים לחבר העמים הבריטי, ואפשר לראות כנסייה נוצרית, נקראת סיינט פייס, כנסייה נוצרית לחלוטין, אבל עם סממנים מאורים, אחד הדברים הבאמת באמת מרשימים. אז בעצם מה דיברתי על אמנות מאורית, אז בעצם אמנות מאורית עוסקת במסכות, עבודות יד מעץ מרשימות מאוד, צבעוניות מאוד, במיוחד הצבע האדום, זה הצבע המאוד מאוד דומיננטי בתרבות המאורית. גם עבודות יד מאבן, לא רק מעץ, גילוף כמובן מעץ, עבודת אמנות מאוד מאוד מעניינת. אמרתי, ציינתי קודם את אבן הג'ייד, הירקן, שהם השתמשו בה רבות, ומופעי תרבות ייחודיים. היום אנחנו יכולים לראות בניו זילנד מספר מופעים תיירותיים, אבל עדיין מאוד, למרות המינוס שהם מעט תיירותיים, עדיין אפשר לראות מופעים מאוד מרשימים על התרבות המאורית. למאורים יש גם ריקוד מאוד מאוד מרשים, שבעצם הוא חלק מאותם צומח וחי שהם ראו כאשר הם הגיעו לניו זילנד. הם מדמים בריקודים שלהם, בתלבושות, במסכות, את החיות שהם ראו כאשר הם הגיעו לניו זילנד. מבחר מאוד גדול של חיות. אגב, בניו זילנד אין נחשים, כמות הזוחלים היא יחסית קטנה, ועד היום אין נחשים, אחד המקומות היחידים בעולם שאין בהם נחשים למשל, אבל מגוון מאוד גדול של חי וצומח שהם בעצם מהנו מפיקים את התלבושות שלהם ואת הריקוד שלהם. ואנחנו, מי שמכיר את נבחרת הרגבי של ניו זילנד, שנקראת, הכינוי שלה זה All Blacks, אז הם רוקדים את ריקוד ההקה, ריקוד ששואב את השראתו מאותו חי וצומח שהם ראו כשהם הגיעו לניו זילנד, וגם נועד להפחיד את המתחרים, את היריבים בעבר, אותם יריבים שהגיעו, האדם הלבן, וכמובן החיות שנאלצו נגדם, נאלצו להתמודד ולצוד אותם בניו זילנד, והיום זה בעצם משמש סוג של חלק מהמורשת התרבותית של המאורים. אחד הדברים המפחידים ביותר שהם עושים המאורים הם חריצת לשון, הם עושים את זה בצורה מאוד מאוד מעוררת חשש וחרדה למי שמביט בהם. תוך כדי חריצת הלשון הם גם פוערים את עיניהם בצורה מאוד מאוד מפחידה, יחד זה מאוד מפחיד. גם הלשון משתרבבת החוצה מהפה בצורה מעוררת אימה, וזה אחד מהדברים המיוחדים והבאמת באמת מדהימים. קעקועים, הניו זילנדים המאורים מקעקעים את גופה מכף רגל ועד ראש. כל קעקוע יש לו בדיוק את הסימן היכר של אותו בעל חיים שאותו הם מוכרים ואותו הם מכירים. כלומר, אותו בעל חיים שהם מעוניינים לדמות ולקבל השראה ממנו. ובעצם חוקרים בריטים ניו זילנדים מאוחר יותר, כאשר החלו לחקור את התרבות המאורית, על ידי הקעקועים האלה הם גילו מה היה בניו זילנד באותה טרה אינקוגניטה, ארץ לא נודעת בלטינית, שאליה הגיעו המאורים כאשר הם הגיעו לראשונה לשם. חלק מהחיות, חלק מהצמחייה הושמדה על ידי המאורים ולא נותרה, ולכן החוקרים יכולים לראות, לזהות צמחייה, בעיקר חי, שלא נותר יותר, אבל עדיין נותר בקעקועים האלה, אותם קעקועים שבעצם התחילו עוד באים הפולינזים, לפני שיצאו אותם אנשים, אותם שייטים, מאותם איי פולינזיה אל טרה אינקוגניטה, ולמעשה זו בעצם המורשת של אותה תרבות מאורית. אנחנו רואים מופעי מוזיקה וריקודים רבים, מרשימים מאוד, על נושאים רבים, הרבה מאוד דברים. אגב, הקעקועים שציינתי, לנשים מותר לקעקע את הגוף, אך לא את הפנים. בעוד שהגברים מותר להם לקעקע את הפנים, המאורים יש להם איזשהו מין שוני מעט בין הנשים לבין הגברים, הם טוענים ש... אתם יודעים, יופי הוא בעיני המתבונן, והמאורים טוענים שאישה אמורה להיראות יפה יותר מגבר, כמו בטבע, בדרך כלל, אבל הפנים הם מקום קדוש עבורם, עבור הנשים, והנשים אמורות להיראות נטולות, קעקועים על הפנים, זה מעניין. הגוף מקועקע, יש נשים שאתה יכול לראות בניו זילנד מקועקעות לחלוטין, אבל הפנים שלהן הם ללא קעקועים. אז שוב, אנחנו מדברים על חברה שבטית עם מנהגים ומסורות והרבה מאוד, זה מאוד מאוד מסקרן כל הנושא הזה של המאורים. עוד דבר שהם עושים, הם אוהבים לבשל בשר או ירקות בבור בקרקע. הם חופרים בור מיוחד, עומק מסוים, בדרך כלל כ-30 סנטימטר מתחת לקרקע, מתחת לפני הקרקע, ושם הם מבשלים, וזה נקרא הנגי. זה כמו תנור בעצם, הקרקע מייבה מבחינתם כמו תנור חימום, ושם הם בעצם, הם כמובן מחממים את הקרקע מעל לאותו הנגי, לאותו תנור, ובעצם כך הם מפיקים טעם שונה של ירקות ושל בשר. מי שמתעניין, כאמור, ידע גדול מאוד, 800 שנות ניסיון, 800-900 שנות ניסיון, בבוטניקה, בחי, בצומח, בכל מה שקשור בניו זילנד. דבר נוסף שהם עושים, שנקרא הונגי, בניגוד להנגי שהוא בישול בקרקע, אז ההונגי, בטח רבים מהאנשים בעולם המערבי ראו את הדבר הזה, זה בעצם נשיקה ניו זילנדית או נשיקה מאורית. הם לא מתנשקים עם הפה, חלילה, הם מתנשקים עם האף, בעצם נשיקת אף. למעשה חלק אפילו מתנשקים, ניתן להתנשק עם המצח, זה ככה עוד יותר, ואז מצמידים מצח למצח, אף לאף, והם מתנשקים. זה בעצם הנשיקה המאורית המקורית. זה מעניין, אנחנו מכירים את המושפט או את המושג נשמת אפו, זה בעצם מה שהם מאמינים. אתה מגיע לבן אדם, אתה מכיר את הבן אדם הרבה יותר כשאתה מביט לו עין לעין ומצמיד אף לאף, מצח למצח, ואתה מקבל את הריח של האדם, את הנשמה שלו, כאילו את נשמת אפו, ולא ניתן להגיע לכזו אינטימיות או כזו היכרות כאשר אתה לוחץ את ידו, מה שאנחנו בעולם המערבי עושים, במיוחד היום בעידן הקורונה, פחות לוחצים ידיים, אבל עדיין אנחנו נוטים ללחוץ ידיים, והם לא עושים דבר כזה, כך שאם אתם רואים מאורי איפשהו, במקום מסוים, נוסעים לניו זילנד וכו', קצת מוזר, קצת מיוחד, מתנשקים על ידי אף לאף, באמת אחד הדברים המיוחדים והמוזרים ביותר. בהרצאה הבאה אני אספר על איך השתלבו אותם מאורים בניו זילנד ואיך הם חיו וכו'. אני אספר רק שיש היום, לא דיברתי על כמה אנשים, כמה מאורים חיים, אז היום יש כ-900 אלף מאורים בעולם, כ-700 אלף מהם חיים בניו זילנד, מתפרסים על פני ניו זילנד, רובם הגדול כאמור באי הצפוני, ובעיקר ברוטורואה, אבל בכלל בשאר המדינה. כ-140 אלף מאורים חיים באוסטרליה, על פני היבשת כולה, ושאר 60 אלף המאורים חיים ברחבי העולם, קנדה, ארצות הברית, מעט מאוד באירופה וכו' וכו'. אז זו בעצם ההרצאה הראשונה על המאורים, ההרצאה הבאה תהיה כאמור על איך הם התמקמו ומה היה גורלם כאשר הגיע האדם הלבן. אני אסיים בביטוי מאורי נפוץ, כי האורה או תיארוה, שזה בעצם שלום לכם ותודה רבה מארץ הענן הלבן המוארך, שזה בעצם השם שאליו, שאותו נתנו המאורים לניו זילנד כאשר הם הגיעו. ניו זילנד היא בעצם או תיארוה, ארץ הענן הלבן המוארך. שמי אורי הראל, מקווה שנהניתם מההרצאה הקצרה הזו על המאורים, אשמח אם ניפגש גם בהרצאה הבאה. הרבה תודה, שיהיה המשך יום טוב.
העולם הגדול עם אורי הראל. אתם מוזמנים לשאר הפרקים של הפודקאסט. ליצירת קשר במייל, normag75@bezekinc.net, normag, NOR, MAG 75, שטרודל או כרוכית, בזק אינט, BEZEQ INT.NET. להתראות.